אנחנו בשעה טובה מתחילים את ספר שמואל ב'. טוב, החלוקה בין שמואל א' לשמואל ב' היא לא חלוקה מקורית, היא לא חלוקה שלנו, אבל אנחנו משתמשים בפרקים, בשמות הפרקים ובחלוקה הזאת בדיבור שלנו. אולי יש בזה איזו השגחה שצריך גם להבין את מקומה, אבל בכל אופן אנחנו אם כן בפרק א' בספר שמואל ב'. אז האירוע הראשון שאנחנו בעצם רואים, ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלק, וישב דוד בצקלג ימים של שניים. דוד אם כן נמצא בארץ פלישתים, בורח מפני שאול כבר תקופה ארוכה, והנה הייתה המלחמה, והנה נפל שאול ונפל יונתן ונפלו הבנים, ועם ישראל נפל, הייתה טרגדיה כפי שראינו במלחמה הזאת. והנה ביום השלישי איש בא מן המחנה מעם שאול ובגדיו קרועים ואדמה על ראשו, הוא בא נופל ארצה משתחווה, שואל אותו דוד, מאיפה באת? אומר לו, ממחנה ישראל נמלטתי. והוא בעצם מעיד על מה? הוא בעצם מספר, אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם, וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מת. זאת אומרת, מתאר את מה שקרה. ויאמר דוד אל הנער המגיד, איך ידעת? ואז הוא מספר סיפור. אנחנו קראנו את המקור, ואנחנו מכירים סיפור אחר. והדבר הזה הוא פלא, איך להתייחס בעצם לפער שבין שני הסיפורים. ואם אנחנו חוזרים אל הסיפור, אז בואו נחזור אל הסיפור בפרק למד א', ונראה מה יש כאן, מה יש בסיפור. כן, הדברים הם בתחילת הפרק, פלישתים נלחמים, וינוסו, וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויקו פלישתים את יונתן וכו', ואז מגיעים אל שאול, והסיפור, בואו נראה מהו. הצעד הראשון של שאול, ויאמר שאול לנוסח אליו, שלוף חרבך ודוקרני בפן, יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי. זאת אומרת, שאול מבקש, ושימו לב את הסיבה שלו, פן יבואו הערלים האלה, ודקרוני והתעללו, זאת אומרת, פן יבואו הערלים, יש פה איזה משהו שקשור לעולם, לעובדה שהוא רואה אותם כערלים, והוא נמצא במקום אחר, והחילול השם, יש פה את הממד הזה, וגם ההתעללו, הוא לא התעללות שעומדת בפני עצמה, הערלים התעללו בי, יש פה איזה טעם מעולם האידאות מעולם הרוח, ושימו לב לתגובת הנער, ולא אבא נוסח אליו, כי ירא מאוד, לא פוגע חס ושלום, לא פוגע בשאול. ואז ויקח שאול, לוקח את החרב, נופל עליה, ועל פניו מת, לא רק על פניו, לא כתוב, אבל מיד ויר נוסח אליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו. זאת אומרת, בעצם שאול הרג את עצמו, הוא הרג את עצמו, לפי הסדר הזה, וגם הטעם, כמו שראינו, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני. והנה בא הנער, הוא מספר סיפור אחר. אומר, נקראתי בגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו. הוא נשען על חניתו ולא מצליח למות. הוא כאילו מנסה ולא מצליח, מכירים מצבים כאלה שביני וביני. והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקו, ואיפן אחריו, ויראני, ויקרא אליי, ויאמר הנני. ויאמר לי, מי אתה? שימו לב, ויאמר, עמלקי אנוכי. אז כבר אנחנו רואים, לא מדובר באותו נער, מדובר במישהו אחר. מדובר במישהו שהוא, לא, הנער זה היה נוסח אליו לפני כן, ופה מדובר על נער עמלקי שנקרא למקום, והוא לא קשור לעניין, הוא רק הגיע לשם. ויאמר אליי, עמוד נא עליי ומוטטני, כי החזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי, שימו לב, הוא אומר משהו אחר, שאול לא מצליח למות לבד, והוא מבקש, עמוד עליי ומוטטני, איזה ביטוי מאוד חזק, למה? כי החזני השבץ, רגע, ולמה אתה עושה כל עוד נפשי בי? רגע, זה קשור לערלים, זה קשור, לא, שום דבר, לא רוצה לסבול, נמצא במישור אחר לגמרי, ועמוד עליו ומוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נופלו, ויקח הנזר וכו'. ואביהם אל אדונים. טוב, שני סיפורים, איך אנחנו יודעים להעדיף אחד מהם? אז לכאורה כאן התשובה היא פשוטה. התשובה היא, האחד מתואר, מסופר, מנקודת מבט של המספר הנבואי הראשון. והשני זה נקודת מבטו של הנער. אז אין פה שאלה. אז מאוד פשוט, הסיפור הראשון הוא סיפור של התנ"ך, ואין לנו שום סיבה להטיל בו שום דופי בשום מימד. זה סיפור שהמספר הנבואי מספר מה היה, אז ברור לגמרי שזה הסיפור המקורי, זו המציאות. והסיפור השני, ברור לגמרי שמדובר במישהו שהיה שם, כי הוא מתאר את שאול נופל על החרב, הוא מתאר דברים דומים, שהוא אומר למישהו, עמוד אליי מוטטני, או הוא לא אמר את המילים האלה, אבל הוא מבקש שמישהו יהרוג אותו. אבל זה סיפור אחר, זה לא אותו דבר. ואם אנחנו מנסים לראות איפה משתקף הנער בתוך הסיפור הזה, אז אנחנו יכולים לראות, קודם כל, יש פה בניגוד, כן, זאת אומרת, הוא מתאר את שאול לא טוב. שאול במציאות היה הרבה יותר בעמדה גבוהה מאשר התיאור של הנער. הנער, יש פה איזה צד של זלזול, וצד אולי של אינטרסים שאפשר לראות. שימו לב, קודם כל הוא מנסה למות ולא מצליח. זה כבר לא למעלתו של שאול המצב הזה. אחרי זה, עמוד נעליי, מה זה עמוד נעליי? יש פה איזה עמוד נעליי, איזה ביטול, איזה התבטלות כזאת, כאילו, ואחרי זה הוא עמוד עליו, זאת אומרת, יש פה איזה משהו מאוד מאוד חזק, הוא מוטטני, לא תמית אותי, הוא מוטטני זה ביטוי בעצימות גבוהה, כמו אולי ההבדל בין אני לאנוכי.
מוטטני זה וידוי, מטמת שהוא פרח עצימית.
משהו מה?
אצל יונתן בנושא כליו, כשמתחילים להרוג במחנה פלישתים,
כן.
תתלו שיונתן מכה, ממוטט. בנושא כליו ממוטט אחר, כמו נושא וידוי הריגה.
וידוי הריגה.
אז גם פה כבר היה חצי מת.
כן.
הוא אומר, תמוטט, תגמור את זה.
וידוי הריגה, כן, בסדר. כי החזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי, זאת אומרת, אז עוד פעם, כן, שימו לב, הטעם הוא אחר. ואימוד עליו ואימוטטהו כי ידעתי כי לא יחי אחרי נופלו. זאת אומרת, בסופו של דבר, הביטוי, שימו לב, אנחנו בעצם אומרים, רגע, למה הוא מקטין את שאול? בואו נלך. למה הוא מספר עליו כמי שלא מצליח, זה דבר ראשון? ולמה הוא לא מספר פן יבואו הערלים, אלא מספר סיפור אחר, בהנחה שהוא היה שם וראה את הסיפור. אז על פניו, הוא לא מוציא את שאול גדול, לא מוציא אותו גבוה, מוציא אותו הרבה פחות טוב. ובתוך המקום הזה הוא שם אותו במקום הכי אנושי. ועד הרבה, ועמוד עליו ועמותתהו, עמוד עליו זה ביטוי, אתה עומד על משיח השם, עוד מעט דוד, איך יהיה מזועזע בעצם מהתיאורים האלה. ותחת הכותרת הזאת, ועמוד עליו, זה גם, זה חוסר כבוד. תשבו אותו לנושא חיליו, שלא מוכן לגעת בשום פנים ואופן בשאול, אפילו ששאול מפציר בו, זה דבר ראשון. ודבר שני, כשהוא רואה שקרה את זה לשאול, הוא קור, או יחד איתו, בגלל באמת גודל האירוע וגודל האסון, ופה יש איזושהי פעולה חזקה שיש בה. שימו לב, דוד, כשהוא בפרק ד' ידבר אל רחב ובענה על מעשיהם, הוא אמר, כי הנער המגיד לי מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו. זאת אומרת, הוא מספר אולי על הדברים שאנחנו, על הפערים האלה ועוד פערים שלא התייחסנו אליהם, אבל גם אל איזה צליל שהיה, והוא היה, הוא בא עם בשורה, הוא היה כמבשר בעיניו.
למרות שבתיאור שלו פה זה ממש נראה שהוא אומר את זה בשיא התנצלות. אך שהוא מתחיל, הנער המלכי אומר, ויאמר אשר נסה מן המלחמה, אתה יודע לו דבר טוב, וגם הרבה נפה מן המלכות, וגם שאול בן אדם נומד, כאילו, הוא מתאר את זה, אם
אני
קוראים, לא אם לא קוראים את
הוואי
כמסור,
אבל
כן קוראים
פה את התיאור של המלכי,
נשמע שהוא...
נכון, נכון, אבל אפילו זה מישהו שהרג את שאול ומביא אותו בסוף, ולא מביא אותו בהתחלה, דוד, ויקונן דוד על שאול ועל יונתן, כאילו משיח השם, הכבוד שדוד רוכש למלך ישראל זה כבוד האומה, וממילא הוא ישים אותם בהתחלה, וממילא הוא... שמה הוא הרג לשיטתו ואפילו הוא לא תורח לשים אותו. אתה שם אותו בסוף הרשימה, כשאתה היית זה שהורג אותו, אתה שם אותו, זה דבר ראשון. מה?
כמו שהיה עם מלי, שסיפרו לו בהדרגה.
זה היה כבד.
שמתחילים עם
אדם שמזועזע, אדם שמזועזע, אז הוא פותח בדבר שהוא, בדבר המשמעותי יותר. אתה רואה את הסדר ההפוך אצל דוד. מי אמר לך על שאול ויונתן? ומיד אתה רואה שדוד מרושת עליו, והוא לא מרושת. הוא שם אותו בצד.
קשה יותר, לכן הוא אמר אותו בסוף.
לא שומע עוד פעם?
כמו של אלי. התחילו בדברים הקלים יותר, ועברו כשסיפרו לו בסוף על אהרון, שנלקח. גם פה, התחילו בדברים הקלים יותר של זה. בסוף...
כן, אז השאלה, אתה צודק שיכולות להיות סיבות שונות למבנה וסיבות שונות לסדר. נכון. יכולות להיות סיבות שונות, והן לא בהכרח מקום אחד זה מקום שני, ופה ההקשר יראה לנו האם זה מין הקל אל הכבד באיזשהו מין, איזשהו היגיון אחד, או שזה מצטרף לשורה של דברים שרואים חוסר כבוד לשאול. אני רוצה להוסיף עוד דבר של חוסר כבוד לשאול. למה הוא מספר את הסיפור? וישאל אותי שאול מי אני, ויאמר המלאקי. הוא אפילו לא אומר גר, המלאקי. ואז שאול אמר לה, המלאקי תהרוג אותי. מה זה? הוא לא אמר לו גר המלאקי. עכשיו, למה, את מה זה משרת לספר? עכשיו אני שואל אותך, את מה זה משרת לספר הסיפור הזה? הסיפור הזה זה סיפור לא טוב על שאול, שבעצם אמר להמלאקי להרוג אותו, זה טרגדיה. זאת אומרת, הוא נפל על הסיפור של המלאקי, ועכשיו המלאקי כמו נוקם בו, כמו... עכשיו, את מה משרת? אני אומר, את מה משרת? ספר לי מה היה, את מה משרת הסיפור הזה? הוא לא משרת שום דבר. הוא גם לא נכון, כי אנחנו יודעים שלא הוא הרג אותו. ואנחנו, אז הנער הזה זה נער המלאקי, אבל הנער המלאקי בעצם אומר, שאול שאל אותי מי אני, ואמרתי לו, אני המלאקי, תהרוג אותי. אוי, אוי, אוי. שאול אמר למלאקי להרוג אותו. שומע? אני אומר, מצטרפים פה אוסף דברים, אני פעם מניתי יותר, אני עכשיו ככה, לא נכנס איתכם לכל הפרטים, עוד מקומות של קופונים קטנים שהוא גוזר, ושל של דברים שמבז... שהוא לא מכבד את שאול.
לגבי מה שהוא אומר בסוף, וגם שאול ויונתן לא מתו, אתה מזכיר גם בשורה ממלחמה אחרת, בהמשך, שיואב אומר לנער לבשר כשנכשלו במלחמה עם אוריה חיתי, אז הוא מוסיף בסוף, וגם עבדך אוריה חיתי מת. וגם הזה בסוף הוא כאילו התנצלות, אבל זה בסדר, עבדך אוריה חיתי מת.
אתה אומר... הגם הזה...
גם שאול מת, זה בסדר. אתה יכול להיות רגוע.
מעניין. אתה אומר, הגם הזה, זה בסדר, מה שאתה רוצה. הסחורה נמצאת. יפה. ויש עוד, ויש עוד, אמרתי. מי שירצה, אפשר יהיה להיכנס. יפה. טוב, אז אם כן, זה תיאור אחד. ומה תגובת דוד? שימו לב. תגובת דוד, אני בעצם רוצה, תכף תראו מהי התגובה, אבל לפני שנראה מה התגובה, מה הייתם מצפים? איך יגיבו האנשים של דוד? האנשים של דוד, מה הם אמורים לחשוב? מה הם אמורים, מה אמורה להיות התגובה? אפילו של דוד בעצם, מת שאול! מה אתם אומרים? סיפור מורכב. למה זה סיפור מורכב? מה אנחנו עושים כאן בארץ פלישתים? אנחנו בורחים משאול כבר כמה זמן, תקופה ארוכה, אנחנו עשינו משהו, פגענו בה, לא פגענו. כמה אנשים אנחנו? 600 לוחמים ממשפחותיהם. אולי 1,800 אנשים, אולי יותר, עם ילדים ונשים, אנחנו רואים את זה בכמה פעמים. אז רגע, אנחנו 2,000 אנשים מסתובבים בשום מקום, ובורחים על נפשנו כבר תקופה ארוכה. היינו בעין גדי, היינו בארץ מואב, היינו מדרום למעון וכרמל, ואנחנו מגורשים משום מקום. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו יודעים ששאול דרדר את הממלכה בתקופה האחרונה בצורה מאוד קשה. ומה הכוונה דרדר? הוא דרדר את סיפור נוביר הכהנים, זה סיפור של טרגדיה. השימוש בצבא החוזר ונשנה כרדיפה אחרי דוד, זה טרגדיה. הצבא במקום להיות עסוק. ואנחנו רואים שעושים את הגורנות בגאילה. למה שעושים? כי צבא ישראל עסוק במשהו אחר, יותר חשוב. אז מה זה הדבר הזה? וכן, אנחנו רואים את דוד שומר את גבולה הדרומי של ארץ ישראל, ואנחנו רואים את דואג האדומי, ואנחנו רואים שממלכת ישראל מזודרת כתוצאה מהדבר הזה, והנה הקץ, הגיע הקץ למרדפים, הגיע הקץ לבריחה. אם תרצו, דוד כבר נמשך, האורים ותומים אצלו, מת שאול, אור ירוק. או, יש פה משהו. אני ממשיך. דוד אמר לשאול, כששאול רודף אחריו בפרק חב ד' ונקמני השם ממך, והיה השם לדיין ושפט ביני ובינך וירב את ריבי וישפטני מידיך. אז אם כן, השם ינקום אותי, או ינקום, וזה מה שקרה, נקם. אז בסדר, אז זה מה שאמור היה לקרות. ואני מזכיר יותר מזה, שכמה פעמים שאול נפל בידיים שלהם, גם בחב ד' וגם בחבב, ומה רצו אנשים לעשות? וישסה דוד את אנשיו בדברים לבלתי פגוע במשיח השם. הם רוצים לפגוע. מה אומר לו אבישי? תזוז, תן לי לגמור, ואני פעם אחת, שני, וגמרנו. לא צריך יותר מזה. בוא נגמור את הסיפור. והנה עכשיו מהשמיים קרה הדבר. אז מה היינו מצפים? שותים לחיים. אולי, מה, איך באמת מגיבים על הדבר הזה? איפה אנחנו רואים דבר שהוא פלא? ויחזק דוד בבגדיו, ויקראם. שימו לב, קודם כל דוד, האנשים שלו לא מתנדבים לסיפור. ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו. מה זה וגם הזה? טוב, הרב הלך והתלמידים בעקבותיו. ויספדו, ויבכו, ויצומו עד הערב על שאול ועל יונתן בנו ועל עם אדוני ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. תראו את הסדר ואת המבנה. אבל על שאול ועל יונתן, לא, אתם בוכים, מה אתם בוכים? איך אפשר להבין את הדבר? אז אם כן, לא מובן, כמו שאמרתי מאליו, אבל באמת אנחנו רואים את דוד קודם כל, כמו שאמרנו בתיאור הזה, ומיד אחרי זה, ויאמר דוד אל הנער, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? לא, את זה ראינו בפסוקי שנייה אחת, לא נהפוך את הסדר. כן, איך ראית? ואז הוא מספר את הסיפור, ואחרי זה מיד דוד הורג אותו, נכון? מיד אחרי הסיפור, ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, אי מזה אתה, בן איש המגר המלכי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מנערים, גש פגע בו ויקהו וימות. עכשיו תראו דבר מעניין. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך. עכשיו, דוד, איך אתה הורג אותו? אתה יודע מה היה? אין אדם משים עצמו רשע? איך אפשר להרוג אותו על בסיס מה? כי פיך ענה בך לאמור, אנוכי מוטטתי את משיח השם. אני לא יודע, אבל לשיטתך זה מה שעשית? אז תמות על הדבר. מעניין. לשיטתך, פיך העיד בך. טוב, תחת הכותרת הזאת, אנחנו בעצם רואים שדוד מגיב בחומרה, ועוד מעט אנחנו נגיע לקינה, זאת אומרת, בעצם הקינה, יש פה מספד, יש פה קינה, ואנחנו בעצם שואלים לפני כן, לפני שנלמד את הקינה, איפה הטבעיות? למה... מה זה טבעי? זה נורמלי? מת מישהו שרודף אחריך. תשמח. אולי בשקט, אולי בחוכמה לעשות את זה, אבל מה זה הבכי? מה זה המספד? מה זה הקינה?
מה זה טבעיות? אנחנו נמצאים בנקודה שלא מספיק גבוהה, טבעיות בשבילנו נמוכה, זה אומר שדוד הוא לא טוב, ושאנחנו לא בסדר. בעיה לא אצל דוד, בעיה אצלנו.
שמה, לא הבנתי.
הבנה של מלך ישראל, מלכות ישראל זה דבר נשגב, אנחנו לא במקום שלו.
מצוין, מצוין, הנה הבאת את זה. דוד, רואים מי שלח ידו במשיח השם. זאת אומרת, מוסד המלכות זה מוסד מקודש. המילה משיח השם שמשתמש בדוד עוד פעם ועוד פעם, היא עצמה מספרת את הסיפור. מישהו שהוא משוח, מי משוח? אנחנו מכירים את אהרון ובניו, מושכים אותם לעבודה במקדש, ומקדשים אותם בעבודה. זה בשבעת ימי המילואים, אחרי זה ביום השמיני הקדוש ברוך הוא, ותצא אש מן השמיים, ושם מושכים. מושכים גם את כלי המקדש, ומושכים את המלך. והוא משוח, והמשיכה הזאת היא הביטוי לעובדה שהמוסד הזה, האיש הזה, המקום הזה, העמדה הרוחנית הזאת של להניג את כלל ישראל, זה איזשהו מקום גבוה מאוד, ומי שלח ידו בו, ואנחנו ראינו איך דוד לאורך כל הדרך, לא רק שהוא לא רוצה לשבור בהתחלה ולעזוב, לא רק שהוא לא פוגע, לא רק שהוא באיזשהו שלב, כן, גם בסיפור במערה וכן הלאה, זאת אומרת, כששאול נופל לידיו, סיגר השם את אויבך בידיך, בשום פנים ואופן, מי שלח ידו במשיח השם וניקח חס ושלום. אנחנו ראינו שבפרק, שבמלחמה בפלישתים, הוא גם בעצם מתכנן להגיע למקום ולהציל את שאול, להציל את מלך ישראל, להציל את כבוד ישראל. ברמה אישית הוא חושב ששאול לא בסדר והוא אומר לו את דברו, אבל כמלך ישראל, כמוסד, זה בדיוק הדבר שאמרת, זה מצוין. ותחת הכותרת הזאת אנחנו מבינים שהסיפור הוא לא מן הפה לחוץ. אנחנו בהחלט יכולים לחשוב, לראות מצב כזה שבו כלפי חוץ הדברים נאמרים, אבל כלפי פנים יש קריצות ויש לחיים בשקט שאף אחד לא רואה, כדי ש... כי כל אחד מבין את המורכבות שבדבר הזה. לא, לא, הדברים האלה הם בפנים לגמרי, והקינה תכף תחדד את הנקודה. אז בואו נלך אל הקינה. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו. שימו לב, הכותרת על שאול ועל יונתן, בנו. הבנו הזה בעצם שם אותם בעמדה של מלך ובנו של מלך. יכולנו לדבר על יונתן בתור ראו, אז המילה היא לא בנו, על שאול ועל יונתן. שאול בתור מלך ישראל, רואים לאורך כל הדרך, אמנם קוראים לו בשמו, אבל על שאול ועל יונתן ועל עם השם ועל בית ישראל כי נפלו בחרם. זאת אומרת, שאול ויונתן בנו נתפסים פה כמלך ובן מלך, ובאופן ספציפי יונתן הופך להיות פה בן מלך ולא ראו של דוד. עוד מעט ננסה להבין בכל אופן מה החלק של ראו. אז אם כן, זוהי הכותרת, קינה על שאול ועל יונתן. זה מעניין, אפשר להגיד קינה על המלך ועל בנו של המלך, אבל אז זה לא קינה, זה מבחוץ. זאת אומרת, הקריאה בשם היא לא עומדת בסתירה להקשר שמדובר על מלכות, כמו שראינו במיקום ביחס לכלל העם, וגם ביונתן שהוא בנו, אין לזה משמעות ברמה של חברות, כי אז זה לא הסיפור של הבן. אז אם כן, זה כן קשור למלכות, אבל זה אישי, אז לכן מדברים על שאול ועל יונתן בנו. עכשיו, שימו לב. ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. ומיד אחרי זה, רגע אחד, כן, ללמד בני יהודה קשת, רגע, אני, כן. עצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים, וממשיכה וממשיך. אני רוצה לשאול, למה המשפט הזה הוא משפט פתיחה? הוא בחלק מהקינה, הוא לא קינה. מה זה ללמד? ללמד בני יהודה קשת בפשטות, הכוונה, הלקח מהסיפור הזה, ללמד את בני יהודה קשת, שידעו ללחום בקשת. למה? כי שאול היה עם חנית, והוא פחד מן המורים שהיו בקשת, הם היו במרחק, והייתה פה תקלה נוראה של חוסר עדכון של אמצעי לחימה, חוסר עדכון ביכולות לחימה, והם יורים בו מרחוק, והוא מפחד מהמורים, ירא מהמורים. מצד אחד, והוא עומד עם החנית או עם החרב, ואיך יגיב, איך ילחם עם חנית מול קשת שנמצאת במרחק ממנו. ובאמת רואים שיונתן היה עם קשת בפרק י"ח, בפרק ח', ושאול לאורך כל הדרך נמצא עם חנית, ואפילו בקינה אנחנו רואים, הרי בגלבוע, רגע, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקה. קשת מול חרב. פה יש חרב במקומות אחרים, חנית. אז אם כן, הפער הזה הוא מוכר פה, הוא נמצא פה. ובעצם האמירה הראשונה, ללמד בני יהודה קשת, זאת אומרת, הלקח מהסיפור הזה, אנחנו נלמד את בני יהודה קשת להילחם בקשת, במלחמה משוכללת יותר, אומנות הלחימה שצריכה להיות לטובת הדבר הזה, כדי שדבר כזה לא ישוב עוד פעם.
מי זה בני יהודה?
רש"י אומר ללמד בני יהודה קשת, שבני יהודה צריכים ללמד את כולם קשת. ללמד בני יהודה קשת, זה לא פשוט כל כך, ויותר פשוט ללמד את בני יהודה קשת.
מה, זה לא ממש...
אני עכשיו כרגע לוקח את האחריות שלי, ברמה שאני מדבר על בני יהודה, ובאמת יש פה איזשהו דבר ש זה אולי מה שמביא את רש"י להגיד, מה רק את בני יהודה צריך ללמד ומה עם כל העם. בכל אופן אפשר לומר שכרגע הוא מתאר את המחויבות הזאת.
אבל למה זה בקינה? או,
מה?
למה זה
מה? בקינה. יפה. הסיפור של, החיבור של הדבר הזה לקינה, הוא בעצם עושה דבר משמעותי לקינה. זאת אומרת, אפשר לבכות לשם בכי, ולפתוח אותה בלקח, ולהגיד שזה חלק מהקינה, להגיד הלקח, זה בעצם לקחת את כל הקינה הזאת לאיזשהו מקום של, שהכותרת הזאת, זאת אומרת, הלקח שמהדבר הזה לא יקרה שוב מה שקרה. והלקח הזה הוא בעצם הלב, הייתי אומר, הוא הופך להיות כמו הנשמה של הקינה הזאת, והקינה הזאת באה ללמד אותנו לקח, איפה לא להיות, איפה כן להיות, לאן ללכת, ואני לא בא כרגע לבכות בשביל בכי, ולבכות בשביל מספד, ולבכות בשביל חולשה, אלא לבכות בשביל לתקן, והתיקון שבעצם דוד פותח, זה בעצם איזשהו לקח, רוחני שבעצם עולה מכל הסיפור, והוא כורך אותו באופן אולי לא טבעי כל כך, לא מובן מאליו, אבל הוא כורך אותו כחלק מהקינה.
ושאל, איפה הוא הכיר את
ה... מה?
איפה דוד בכלל ידע שהוא נפל בגלל חוסר בקשתים?
שאלה...
אם כל הקשתים היו אצלו, אז סיכם בלבריים.
שאלה מצוינת. שאלה בעצם, מאיכן ידע שהסיפור, איך זה קרה?
למה אפשר להגיד שאם כל הקשתים הגיעו אליו, כל אחרי שאול מגיעו אליו?
אני לא יודע שכל הקשתים,
אתה יודע שהם הגיעו אליו, בדברי הימים אתה רואה, אחרי שאול עם הקשתות מגיעים אליו, כל הקלעים מגיעים אל דוד, ושאל אותם, רגע, אבל מה עם שאול?
הפתרון, אני חושב שה... אבל אי אפשר ברמה כזאת שעכשיו הוא מתאר משהו על הבסיס שזה קרה הוא לא יכול היה לדעת בשום צורה איך מת שאול, אתה מסכים איתי? גם עם הרבה קשתים אצלו, מה הוא לא, אין אף קשת שנמצא, יונתן קשת? יונתן מת?
אני מעריך שהמלכי הזה, טוב, אני לא יודע מה הוא סיפר שם, כתוב בטח לא מספר את כל הסיפור, אבל מאוד יכול להיות שאנשים...
קודם כל אפשר להגיד שהוא סיפר יותר, אמרנו הוא היה, את החלק שלו היה נגוע, אבל לספר את החלק ששאול פחד מאוד מהמורים והמרחקים שהיו, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אבל יש אפשרות שנייה, אני חושב שהיא יותר טובה. אפשרות טובה יותר שאני רוצה להציע, זה שבעצם דוד מכיר את הבעיה הזאת, זה בעיה גלובלית. באמת שאול לא עדכן את הצבא יחסית למדינות השכנות, ובאמת היה לו פחות קשתים, מאשר לאחרים, ובאמת הלחימה הייתה בבעיה, וללמד את בני יהודה קשת, זה כתוצאה מההפסד הגדול של עם ישראל במלחמה, שהוא מבין שהדבר הזה קשור גם לאמצעי לחימה, וליכולת לחימה, והוא אומר, את הדבר הזה צריך לשפר. ואז זה אמירה כללית, מה רצית? אתה עשית סימן? לא.
יכול להיות שהמפלה הייתה בגלל שהם הגיעו, זרקו עליהם, אני לא יודע, הם
עמדו על ההר והם עמדו, דוד לא יודע כלום. עכשיו לפתוח את הקינה עם משפט שקשור למסקנות מה... מי אמר לך שזה קשור? בסדר, אז לא היה להם... ראיתי שאברבנאל מסביר, אם אני טועה ש... כיוון שקשת בדרך כלל זה כאילו אנשים הפחות גיבורים, כי בסופו של דבר מי שנמצא בשריון זה לאו דווקא חיילים מובחרים.
שריון זה חיילים מובחרים? אתה מדבר...
לא חיילים מובחרים.
אתה מדבר עם סמך מפה ושריון ואני מוחה על ההכנה.
בסופו של דבר זה לא מתקל.
אם אתה רוצה לדעת איזה יכולות יש לשריון, אני מוכן לספר לך כשאנחנו ישבנו בדרום לבנון עם הטנקים, אז כולם הבינו שמדינת ישראל נמצאת פה, וכשהחירניקים היו שם,
נכון, הם עושים את
זה. זה לא קרה. טוב.
בעצם מלחמה בפרקש שלו, בגלל החיים, 700 איש, כולה את
הסיון. אני לא יודע שהם פחות חשובים במלחמה.
אני אומר, זה מעייז, זה דווקא...
במלחמה הם לא פחות חשובים, אבל החיים בקדקה, זה
פחות דבר, זה לא שריון. כן, הקליעה, קולה הלכות השערה. חברים, אני... בנימין היה קולע אל חוט השערה, והקשת יש בה את אומנות הלחימה. אפשר לראות את זה בכמה קולע כחוט השערה, נכון? איפה זה כתוב בספר שופטים?
זה כתוב בספר שופטים שם, בספר שופטים. בכמה מקומות, משהו של בני בנימין.
בני בנימין ידעו, נכון. אז דווקא מהבחינה הזאת שאול לא ידע, הפער הזה הוא באמת בעייתי. טוב, אני משאיר את זה, חברים, נתתי כיוון, ומי שחושב שיש כיוון אחר, מוזמן עוד להמשיך ללבן, אבל לא כרגע. אז אם כן, בואו נלך קדימה. רציתי קצת לראות, לצלם לכם את המבנה, ולראות אותו בפנים, תסתכלו. בואו נראה איך בנויה הקינה הזאת. הקינה ככה, ויומר, אז אם כן, הפתיחה, הנה היא כתובה על ספר הישר. מה זה, הנה היא כתובה על ספר הישר, אז יש מי שאומר, ספר שנכתבו בו מלחמות השם, ואולי ספרי מלחמות כאלו אחרים, יש כמה הזכורים בתורה ויש מי שקושר את זה אליהם. אז אם כן, הנה היא כתובה על הספר של המלחמות, הלקח הזה הוא מחויב. זה דבר ראשון. אבל מה?
ספר הישר, ספר בראשית.
יפה. אז הגמרא בעבודה זרה אומרת ככה. אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. רבי אליעזר אומר, זה ספר משנה תורה, ששם כתוב, ידך בעורף אויביך. רגע, לא. ידיו רב לא, ואיזו מלחמה שצריכה שתי ידיים, ואומר, זה קשת. ורבי שמואל בר נחמני אומר, זה ספר שופטים. ושם כתוב, רגע אחד, למען דעת דורות רבים ללמדה מלחמה, ואיזו היא מלחמה שצריכה לימוד, הווה אומר זה הקשת. אגב, הגמרא רואים, איזו היא מלחמה, אתה רואה בניגוד למה שאמרת באברבנאל, איזו היא מלחמה שצריכה, מה? הווה אומר זו קשת. ומניין? דכתיב, מי יעלה לנו בתחילה אל הכנעני להילחם בו, ויאמר השם יהודה יעלה. אבל הקשת, משייכים אותה פה ליהודה, זה מעניין. בכל אופן, שימו לב, מה זה ספר הישר? ספר הישר באים החכמים ובעצם אומרים, המחויבות הזאת ללמד בני יהודה קשת, היא יכולה ללמד מספר בראשית, שזה דרך ארץ שקדמה לתורה, מספר דברים שערב הכניסה לארץ, לקיחת האחריות שלכם, על החיים בארץ, זה כל ספר דברים, והרמז שם מופיע ידיו רב לא, זאת אומרת, אומנות הלחימה שצריכה להיות בשתי הידיים, בדיוק ביניהם, בקורדינציה בין הידיים, בחץ ובקשת, ואו בספר שופטים, שזה איזשהו יושר, איש לנחלתו, כמו שראינו, איש הישר בעיניו יעשה, בימים ההם אין מלך בישראל, ובתוך המקום הזה, אז לקראת מלכות, בצד לקראת מלכות, אז הדבר הזה ילמד, ושם זה אמור להיות לקראת תקופת המלכות, שכבר נהיה מיומנים ונהיה באיזשהו מקום אחר. טוב, אני רוצה עוד דבר אחד, קצת לראות את הקינה, אפשר לנתח אותה בעריכות, אבל אני אגע בכמה נקודות. תראו.
לגבי המשפט הראשון, אז גם, ללמד בני יהודה קשת, הנה היא כתובה על ספר הישר. עכשיו, הפניה לספר הישר נוצאת גם ביהושע, לגבי וידום השמש וריח עמד, ושם המשמעות הפשוטה היא שכאילו ספר יהושע מצטט ציטוט מתוך ספר הישר, כאילו הביטוי וידום השמש וריח עמד זה איזה ביטוי של שירם שכתובה בספר הישר, ובעצם ספר יהושע מפנה לשם. עכשיו פה אני חושב שאני אביא שתי אפשרויות, או שספר הישר זה ספר שכבר כתוב וקיים לפני דוד, ודוד בעצם מצטט ממנו ואומר ללמד ביהודה קשת, הנה כתובה ספר הישר, או שזה משפט שדוד עכשיו יוצר, והנביא אומר לנו שהמשפט הזה הוא עתק ספר הישר.
יפה מאוד. שתי יכולות. או אחורה זה כבר כתוב על ספר הישר ואני לוקח ממנו, או בעקבות מה שאמרנו, ככה יהיה, מצוין. יפה מאוד. בואו נראה. שימו לב, אפשר לראות את המשפט, הייתי אומר שעומד כבריח, או המשפט החוזר על עצמו ובעצם מייצר את המבנה שלה, את המבנה. עצבי ישראל על במותיך החלל, איך נפלו גיבורים. עצבי ישראל, צבי מלשון תפארה, אפשר לראות בכמה מקומות, וכמו בעצם לומר, שאול ויונתן הם תפארת ישראל. עצבי ישראל, תפארת ישראל על במותיך, הגבורות שמגלמות איזשהו עמדה גבוהה, על הבמות האלה חלל, איזשהו דבר שאמור בעצם להיות גבוה מרומם, הוא בעצם עומד עליו חלל, חלל כן, איך נפלו גיבורים? איך נפלו גיבורים זה איזה תמיה? איך נפלו גיבורים? איך יכול להיות? לא למה נפלו גיבורים ואז אתה מפלפל בטעם? לא, איך יכול להיות דבר כזה? שאנשים כמו שאול ויונתן נפלו, לא יכול להיות. על הבמות, על המקומות הכי גבוהים. הצבי ישראל, על תפארת ישראל. כבוד, בעצם מלכות ישראל מופיעה פה במילה תפארת. איך נפלו גיבורים? זה הפתיחה. הפתיחה השנייה, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה? זה פעם, זאת אומרת, כן, איך נפלו גיבורים, סליחה, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן על במותיך החלל, אפשר לומר על פניו שזה שתי פתיחות. הפתיחה הראשונה, הצבי ישראל על במותיך החלל, איך נפלו גיבורים, הכוונה שאול ויונתן בכלל, וכן, אולי גם איך נפלו גיבורים יכול להיות פתוח למעבר, אבל באופן פשוט שאול ויונתן שעליהם יהיה מדובר. הפעם השנייה, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן על במותיך, גם על הבמות שלך, חלל, ואם אנחנו מבינים שהכותרת היא על שאול ועל יונתן בנו, ופה זה פירוט, אז מדברים על יונתן בתור בנו של שאול, בתור מלך, לא בתור ראו של דוד, זה לא הנושא פה. הקינה עליו זה לא קינה על חבר. הקינה היא קינה על שאול ועל יונתן בנו, על שאול המלך ועל יונתן בנו יורש העצר, שוויתר על מקומו, אבל בכל אופן המשך של מלכות ישראל. אז אם כן, הכותרת השנייה, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה יונתן על במותיך החלל, והסיום, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. אז קודם כל אפשר לראות שזה משפט שחוזר על עצמו שלוש פעמים, ובכך הוא יוצר פתיחה, אמצע וסיום. אפשר לומר פתיחה של חלק, פתיחה של חלק נוסף וסיום. בתוך החלקים האלה, בואו נראה מה יש לנו. הצלע הראשונה, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הרלים. זאת אומרת, לשתוק כדי שלא יבזו. אני חושב שיש פה דבר מאוד חכם. גם בתוך העם היו כאלה שקצת צמחו, שיכלו לשמוח. מה עושה דוד בצורה חכמה או כל כך, הוא אומר? לא להגיד את זה בגת כדי שלא ישמחו ולא, איך הלשון פה? פן תשמחנה, פן תעלוזנה בנות הערלים. וכמו אומר, מי ששמח ומי שיעלז הוא מהערלים, אנחנו בוכים. ובכך הוא עושה את, את האמירה החדה הזאת בחוכמה רבה, בעצם שם אותה אצל הפלישתים. הפלישתים ישמחו, אנחנו בוכים, עם ישראל בוכה על מה שהיה, ואף אחד לא יעשה מזה חשבונות פוליטיים קטנים, ויהנה וישמח חלילה, מתאים לפלישתים להיות שם. אז אם כן, לשתוק אנשים, אתם אל תגידו בגת. עכשיו גם לעצור ולשתוק, הטבע גם, הרי בגלבוע, גם אתם תשתקו, קרה פה דבר נורא, איך נפלו גיבורים? אז הרי בגלבוע על טל ועל מטר עליכם ושדה תרומות, כי שם נגאל, נמאס מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. עכשיו, אז אם כן, שתיקה ולעצור. עכשיו הוא בא, מה?
הוא אומר פה בלי משיח בשמן, שהכינוי קרבו שלו לשאול זה משיח השם.
נכון.
הוא קודם משהו, בלי משיח בשמן, זה קשור
גם למשיח השם? מגן שאול בלי שמושכים את המגן בשמן, זה לא משיח, לא, זה כבר, אולי רמז. לא, אתה רוצה להגיד שזה עקיצה?
לא עקיצה, הוא לא בסגל של עקיצה.
אבל הוא כן משיח השם קורא לו כל הזמן, אז למה?
נכון, אבל עכשיו פתאום זה יפסיק.
אבל יש פה מגן, אל תעקור את זה, זה מגן, מגן זה מגן שמגנים עליו במלחמה. בואו נמשיך, מדם חללים מחלב גיבורים, קשת יונתן, עכשיו הוא בעצם משבח אותם, משבח, אומר את מעלתה, מדם גיבורי, חללים מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקה. לא תשוב ריקה מהכוונה, כשהם היו נלחמים, הם היו מנצחים. שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קל ומהריות גברו. זאת אומרת, שימו לב, מדם חללים זה שבח פיזי, שאול ויונתן הנעימים זה האהבה הגדולה שהייתה להם, וזה בעולם הרוח. והצעד השלישי, בנות ישראל לשאול בחנה, זה איזשהו מבט של עומק של נשות ישראל, בנות ישראל שמגלמות את עומק המבט של האומה. את זה אפשר לראות בהרבה מקומות, שאישה מבטאת איזשהו התבוננות פנימית, פנים החיים, מלבישכם שנים, מדנים, המעלה עדי זהב לבושכם, ואתם בעצם מצטערים ואתם בוכים. אז אם כן, אחרי לעצור ולשתוק בגלל גודל השבר, שבחים וצער ובכי, באופן פיזי על החיסרון, באופן רוחני ומעומק הוויית החיים של בנות ישראל.
אפשר אולי להכניס פה שהוא מדבר הרבה על אנשים, בין תשמחנה, בין תעלות מטחה
נכון.
אליהם, הוא כאילו אומר, המבט האמיתי על המציאות, תסתכלו על אנשים, שם תדעו איפה המציאות.
כן,
הנשים של הפלישתים שמחות, זה היום אז... אם הם שמחות...
כשאתה רוצה לבדוק את הדופק של האומה, אנחנו נראה, הנושא של היחס של דוד אל הנשים, זה נושא שאנחנו נחזור עליו הרבה פעמים, אבל זה נכון. אין ספק שדוד מבין לעומק מה יש באיש ומה יש באישה, וחלק גדול אנחנו יודעים שמדברים על כך שספירת המלכות זה האישה. ואנחנו עוד נדבר על זה, אני אמצא את הזמן לדבר ולהרחיב, כי זה נושא רחב מאוד ביחס לדוד, ואי אפשר להתעלם ממנו. טוב, חברים, אנחנו הגזמנו קצת עם השעה, זה מה שקורה כשקצת ככה מתירים את הרסק. כן.
פה זה נראה שהמבט של אנשים הוא לא כל כך עמוק, מה אכפת לכם שאול? הוא נותן לכם בגדים,
לא, אבל היכולת לשמוח על זה, הרי כולנו יודעים שברקע עומדת מציאות קשה. שאול הוביל את העם למשבר נוראי. הוא הוציא את העם למלחמה, או לא הוציא, אלא נגרר אליה מול הפלישתים, והיה ניצחון גורף, חזק, עזבו ערים, נטשו מקומות. הקריאה הזאת אל אנשים זה קריאה להתעלות מעל המבט הפשוט שיעשה את החשבונות. כל הקריאה הזאת של דוד זה להרים את העם לאיזשהו מקום מול אויבו, זה פלא, זה תראו את כוחו כמאחד השורות. הוא בקלות יכול להיות במקום של החשבונות, במקום של הקריצות, הוא נמצא עם האנשים שלו, אף אחד לא רואה אותם, הם ברחו עד עכשיו, תשתו שתי דקות ואחרי זה. לא, אין, ברצינות הכי גמורה, מתייחס בכבוד, ובנות ישראל אל שאול בחנה. המלבישכם. אז אני חושב שעצם הדבר הזה, דבר ראשון. דבר שני, להוקיר טובה לשאול על דבר שקשור ליופי. גם יופי, אפשר לראות אותו באופן חומרני ונמוך. אפשר לראות אותו את המעלה שיש בו. ואפשר עוד להרחיב, ובואו נעבור לפרק ב'. טוב, קצת אנחנו נגביר את ההילוך. ויהי אחרי כן וישאל דוד בהשם לאמור, האלה באחת ערי יהודה, ויאמר השם אליו, עלה, ויאמר דוד, אנא אלה, ויאמר חברונה. שימו לב, אני שאלתי, מה זה האלה באחת ערי יהודה? מה בין זה לבין האלה לאחת מערי יהודה? אז התשובה היא פשוטה. האלה לאחת, האם לעלות מארץ פלישתים לאחת מערי יהודה ולשבת שם. האלה באחת זה להיות בה ולעלות בה, הכוונה לעבר המלכות. במילים אחרות, האם בעצם ללכת צעד קדימה בשביל למלוך? אומר לו הקדוש ברוך הוא כן. והשאלה השנייה, אנה אלה? אומר לו חברונה, הוא מקבל בעצם עוד חיובית ללכת לארץ יהודה ובעצם לייסד שם מלכות. עכשיו,
למה חברות?
מה? ולמה חברות? שאלה מצוינת. אין פה, זה שאלה שאפשר...
זה מזכיר את כלב שהולך להתפלל, הוא גם שבט יהודה, הוא המרגלית שהולך להתפלל ונמצא מהצד המרגלים בחברון.
כן. מה העילה? קודם כל, במובן הפשוט, אפשר לחשוב רוחנית, אבל פרשנית, אין לי תשובה לשאלה שלך. ואני לא רואה, אם מישהו רואה פה בפסוקים איזשהו דבר ברמה הקרובה עכשיו. כן צריך לפתוח את זה ברמה רחבה יותר, משמעות, מה זה חברון, מה מסמל את חברון במקרא, בתקופות מאוחרות, זאת אומרת, יש פה מרחב גדול שצריך ללכת אליו גם במקרא, ברור לגמרי. יחד עם זאת, ברמה של הפרק, אני לא רואה כרגע, אפשר לחשוב על כמה כיוונים, אבל אני לא בטוח שכדאי לנו כרגע ללכת לשם. כן. החברות
שלי אמר לי, שמסתכלים על דברי הימים, יש משפחת כלב ומשפחת רם. יש שתי משפחות שבעצמם נלחמות על היחוס ועל מי יהיה המלך הבא משבט יהודה.
כלובי ורם, שם קוראים לו כלובי. בסדר, זה אותו אחד.
אז היה כל הזמן מלחבה ביניהם, וגם הנבל, אומרים שהוא כלבי.
הוא חליבי, כן.
כי הוא משלם, הוא מכלב, הוא בכף אחי דוד. אז כאילו, ניכר המריבה משם, כאילו, שהוא שואל...
אבל אפרת, אפרת, שדוד הוא אפרתי, זה לא פשוט כל כך. כי אפרת נמצאת שם בשושלת של כלובי, ובשושלת הזאת שאתה כרגע מעמיד את הפער הזה ביניהם, דוד מיוחס לאפרת, דוד האפרתי הזה בכמה מקומות, ואפרת על פניו זה אשתו של כלובי, שמשם נולד מי שייסד את בית לחם. הפסוקים בדברי הימים. אבל אני לא... בואו נשאיר את זה כרגע, לא כדאי להיכנס לרזולוציה. ויעל שם דוד וגם שתי נשיו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. שימו לב, דוד עולה עם שתי נשיו. למה חשוב לספר את נשיו? אז הסיפור הזה על נשיו הוא בעצם נקודה ציון קטנה בתוך תמונה גדולה שעוד נראה אותה יותר ויותר, איזה מקום תפסו אנשים, ואני עוד אמצא את הזמן, אולי אפילו היום או בפעם הבאה, לתת איזושהי סקירה. פה זה לא ממש מופע כל כך משמעותי, אז אני דוחה את זה, אבל מהו מקומה של האישה? פה אנחנו רואים עולה דוד יחד עם נשותיו, ואנשיו אשר עמו העלה דוד איש וביתו, וישבו בערי חברון. טוב, אז אם כן, מתיישבים האנשים שתקופה ארוכה היו בשום מקום, בורחים ונוודים, הנה הם עכשיו מתיישבים בערי חברון. ויבואו אנשי יהודה וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה, ויגידו לדוד לאמור, אנשי יבש גלעד אשר קברו את שאול. מה הקשר בין שני חלקי המשפט? אז בואו נשים לב. ויבואו אנשי יהודה וימשכו שם את דוד למלך. מה חסר? הרי המושכים זה אנשים משבט יהודה, אז וימשכו את דוד למלך. טוב, זה משהו אחר לגמרי. וימשכו את דוד למלך על בית יהודה, אתה שלנו, אתה לא שלהם, זה בדווקא. וימשכו את דוד למלך, זה כמו להגיד, אנחנו מושכים אותך למלך, אבל אתה לא שייך דווקא אלינו. אתה, בעצם הסיפור ברור לגמרי, הוא אמור להיות כלל ישראל. אז עשינו צעד ראשון, ואנחנו מזמינים את האחרים. אז אם כך אני שואל, רגע, יהודה לא מזמינים את האחרים? הם רוצים להיות לבד? אז התשובה, קריאה מדויקת של הפסוק אומרת, כן, הם באמת לא כל כך רוצים אחרים איתם. הם באמת, יש פה איזה משהו כיתתי קצת בתוך הניסוח הזה, וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה. טוב, אפשר להגיד, זה הכוח שלהם, אבל בכל אופן הסגירה הזאת היא לא מחויבת. אבל שימו לב את הצלע הנוספת. ויגידו לדוד לאמור, אנשי יבש גלעד, אשר קברו את שאול. מה איתם? ומדוע הדבר הזה נמצא באותו פסוק? האם לשבחם או לגנותם? אז באופן פשוט אפשר לומר, או לפני שאני אומר את הדבר הפשוט הזה, אני רוצה להגיד כלל שחזרנו עליו כבר, והוא נכון בכל פסוק במקרא, למיטב הבנתי. שפסוק הוא יחידה אורגנית מחוברת שאי אפשר לנתק בין חלקיו. זאת אומרת, גם אם יש שני חלקים שכל אחד מהם אומר משהו אחר, הם קשורים בקשר של סיבה ומסובב, בקשר כזה או אחר, אבל הם ביחד, הם בתוך אותה תמונה, זה שתי חוליות של אותו דבר, אחרת הם לא היו באותו פסוק, אחרת היו מרחיקים את החצי הבא לפסוק האחר. אז בעצם אנשי יהודה עושים צעד, מושכים אותו מצד אחד, אבל צעד לא ממלכתי, מלך על בית יהודה, ובמקביל יש פה מי שדואג להגיד לדוד מסר דומה, אנשי יבש גלעד אשר קברו את שאול, מה איתם? תדע לך, אנשי יבש גלעד קברו את שאול והם לא קשורים לסיפור שלנו. הם בעצם אפשר לומר המחנה הרחוק, המחנה האופוזיציונרי, המחנה שבעצם מראה שאנחנו כרגע, הוא כמו מסביר את החלק הראשון, והמשכו שם את דוד למלך על בית יהודה, ויחד עם הבית יהודה הזה, שאנחנו כרגע כיתה סגורה ולא מצרפים אחרים, ויגידו לדוד, לאמור, זה כמו הסבר לצלע הראשונה הזאת, לפילוג הזה, לניתוק הזה, אנשי יבש גלעד, אשר קברו את שאול, הם לא שייכים אלינו, הם לא חלק מהסיפור, הם לא איתך, הם לא איתך, הם עם שאול, ואין שום סיכוי שהם ילכו איתך. או אין סיכוי, או שאנחנו לא רוצים שהם יהיו, אבל בכל אופן ביטוי לנתק. כן.
יבש גלעד, לאיזה שבט הם
שייכים? מה זה?
לאיזה שבט הם שייכים?
אנשי יבש גלעד, יפה מאוד. מי זה אנשי יבש גלעד, ולמה הדבר הזה קשור? אז אנשי יבש גלעד, מה? אנשי יבש גלעד מוכרים לנו מפילגש בגבעה, קודם כל. שם הם התחתנו, שם היכו בהם מכה גדולה שהם לא באו יחד עם כל השבטים נגד בנימין. והפתרון היה לחתן בינם, נכון, את הבנות שלהם לקחו, ובעצם זה צירוף לבנימין. אז הייתי אומר, קודם כל כבר רואים, הקשר לבנימין הוא מאוד חזק. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו רואים בפרק י' בספר שמואל, והיה על נחש האמוני, והיחן על אנשי יבש גלעד, והם קוראים למי? לשאול, ושאול בעצם לוקח בקר, מנתח אותו ל-12 חלקים, כה יעשה לבקרו, יוצא למלחמה, והוא ערב להם ומציל אותם. והנה בעקבות שני האירועים האלה, בעקבות כמו ברית שקיימת ביניהם, אז אנחנו רואים שגם פה, כשמת שאול, מי הלך לתבוע את כבודו של שאול, באיזשהו מבצע לילי מסובך ולא פשוט להיכנס ללב שטח האויב, וישמעו אליו אנשי, כן, יושבי יבש גלעד אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה, בפרק למד א' פסוק י' א', ויקחו את גביית שאול ואת גביות בניו וחומת בית שן, ויבואו יבשה וישרפו אותם שם, ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים. אנשי יבש גלעד נאמנים, ובמילים אחרות הם האופוזיציה, ובמילים אחרות מתחיל פה סיפור קצת כיתתי. התיאור הזה בעצם שם אותנו, וואו, לאיזשהו מקום, מצד אחד עומדים אנשי יהודה, ואין פה איזו ראייה רחבה של הממלכה מצד אחד. ומצד שני, עוד מעט נראה איפה נמצאים אנשי יבש גלעד. אנשי יבש גלעד, דוד הולך, פונה אליהם, בתור צעד ראשון, הם הכתובת הראשונה בעצם לדבריו. ועוד מעט נראה לאן הדברים מתגלגלים, ואנחנו גם מגיעים לתקופה שבעצם תהיה, הם המליכו, אנשי יהודה המליכו את דוד עליהם, ומצד שני ילכו אל הגלעד וימליכו שם את ישבושת, ושתי ממלכות, והמלחמה הייתה ארוכה ביניהם, ושפיכו דמים ולא פשוט, ובעצם הסיפור הזה, כמו שאמרתי, של אנשי שבט יהודה, שממליכים אותו על יהודה, הוא בעצם כבר פה בעצם מגולם, לא דווקא באשמה של שבט יהודה, אבל בשיקוף לעובדה שמגולם פה משהו לא פשוט. מגולמת פה סוג של כיתתיות שנמצאת, ובתוך הכיתתיות הזאת דוד מתנהל. מהו הצעד של דוד? איזה פתרון, איזה מענה יש לו? אנחנו רואים דבר שהוא פלא והוא יפה. בואו נראה את הפסוקים. מה הוא עושה עם אנשי יבש גלעד? הצעד הראשון של דוד, זו שאלה מאוד מעניינת. מה הצעד הראשון של מנהיג אחרי שהוא נבחר? זו שאלה מרתקת. נבחרת, מה אתה עושה? דבר ראשון. צאו ותסתכלו על מנהיגים ותראו כמה אפשר. הנאום שלך, אחד הדברים שאני מעניינים אותי אחרי הבחירות, לשמוע את הנאום. אתה שומע את הנאום, אתה מבין לאן פנינו מועדות. כי שם הוא מספר סדרי עדיפויות, מה הנושאים שמעסיקים אותך, מה הנקודות שאתה עומד לשים על השולחן, והרבה אפשר לדעת גם פה. אז דוד, הצעד הראשון, וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד. ובניגוד לשבט יהודה שאמרו אותם לגנאי, אומר להם, ברוכים אתם לאדוני אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם עם שאול ותקברו אותו. בעצם מושיט יד אליהם ומושיט יד, כן, של לחבר בעצם, לנסות לחבר את החיבור הזה איתם. רגע אחד. כן, זה הדבר ראשון. ואתה יעש השם עמכם חסד ואמת. הקדוש ברוך הוא יעשה איתכם חסד ואמת. כמו שאתם ברוכים, עשיתם חסד עם שאול וקברתם אותו, זה אני משבח את זה. קודם כל שלא יחשבו, אני נגד שאול, אני משבח את הדבר הזה. זה דבר ראשון. וגם אנוכי יעשה איתכם החסד הטובה הזאת, אשר עשיתם הדבר הזה. אתם עשיתם, אני אוקיר אתכם על הדבר הזה, אני מוקיר. ואתה תחזקנה ידיכם ויהיו לבני חיל, כי מת אדוניכם שאול, מחזק אותם ברמה האישית, וגם אותי משכו בית יהודה למלך עליהם. מה זה הדבר האחרון הזה? זה לא מחייב אתכם? והם משכו אותו עליהם, דוד נעזר פה במילים האלה להראות, זה עליהם, זה לא יותר מזה, אבל תדעו לכם, רגע, למה אתה אומר את זה?
אם צריך עזרה, אני פה.
אם צריך עזרה, אני פה, אבל יותר מזה, זה הזמנה, אם אתם רוצים להצטרף, אז תצטרפו, אבל מאוד בעדינות. ברור לגמרי שאין מקום לחלוקה, כאילו זה מתבקש, אם... אבל דוד מבין שאין לו כוח עדיין בכל העם, רק עכשיו סיימנו תקופה שכל העם רודף אחריו להרוג אותו, זה לא פשוט שמחר בבוקר הכל מתהפך. ואנחנו עוד מעט נראה שלא הכל מתהפך, אבל בכל אופן, בתוך שני הכתבים האלה מהפסוק הקודם, דוד מושיט יד לאנשי יבש גלעד, מוקיר אותם, אני אוקיר אתכם, ובעצם מספר להם, אותי משכו בני יהודה עליהם. מהי תגובת אנשי יבש גלעד? אין תגובה. מה זה אין תגובה? יותר גרוע מתגובה, נכון? הם נמצאים בקצה השני של הקשת, ולא הולכים, זה לא הולך לשום מקום באמת, והנה אנחנו מבינים עכשיו שמה שאמרו שבט יהודה, זה באמת ביטוי למצב, לריחוק הגדול שיש כאן, וזה הצעד הראשון של השתיקה, ושימו לב, יש תגובה, ואבנר בנר שר צבא אשר לשאול, לקח את ישבושת בן שאול ויעבירהו מחניים, וימליכהו אל הגלעד ואל האשורי ואל ישראל ואל אפרים ואל בנימין ואל ישראל כולו. יש תשובה. והתשובה הזאת הולכת לאן? וימליכהו אל הגלעד. אנשי יבש גלעד זה באזור שלהם. אז בעצם, למה הם לא ענו לו? כי בינתיים רוקמים משהו אחר, ויש מענה, ודוד, אנחנו לא מצטרפים, אנחנו במקום אחר באמת. ואז אנחנו מבינים, הכיתתיות היא באמת נמצאת בשני הצדדים, עוד לא נמצאים פה באיזושהי בשלות ללכת ביחד. טוב, האיש הנבחר הוא איש בושת, ואנחנו שואלים, איש בושת, אנחנו לא מכירים אותך, מי אתה? מאיפה נולד? מאיפה צמח? אנחנו בספר שמואל, בפרק י' ד' רואים והיו בני שאול יונתן וישביהו מלכישוע. אנחנו רואים בלמד א' וידיקו פלישתים את שאול ואת בניו. שאול ואת בניו. אתה אומר מי זה בניו? בניו. והיו פלישתים את יונתן, ויקו פלישתים את יונתן, את אבי נדב ואת מלכישוע, בני שאול שלושה. עכשיו שימו לב, בפעם הראשונה זה יונתן ישבי ומלכישוע, בפעם השנייה זה יונתן אבינדב ומלכישוע. אז יש פה את ישבי ואבינדב, ובאופן פשוט אפשר להראות בפסוקים שזה אותו בן אדם. הם אותו בן אדם, זה שם שמתחלף. אז בעצם שלושה, ואנחנו רואים, ואיש בושת לא נזכר. בדברי הימים, כתוב אשבל, בתור הבן הרביעי, בסדר, אז יש ארבע. אבל בספר שמואל, בכל הפרשיות, הוא צנע, אף אחד לא מדבר עליו. פתאום לוקחים אותו, ומלך, איפה... מה זה, איפה היית? למה הוא לא מת שם יחד עם האחרים? למה הוא לא... מדברים עליו שהוא לא מת? לא, אתה ובניך עם מי? לא, אני לא... אומר לו שמואל, מחר אתה ובניך עם מי? התברר בסוף שיש בן שהוא לא בתוך הגזרה. למה הוא לא בתוך הגזרה? למה הוא לא בתוך הסיפור? אז התשובה היא לכאורה כזאת. מי שלומד את פרקי ישבושת, ופעם לפני כמה שנים למדנו שנה שלמה את פרקי ישבושת, יש שם דברים נפלאים, הרבה דברים מאוד משמעותיים. ישבושת לא מתאים, לגמרי לא מתאים, עוד מתאים, הוא לא מתאים להיות מלך. ובספר שמואל הוא לא נספר, כי נספרים מי שרלוונטי למלכות, והשלושה הם רלוונטי למלכות. וימותו בניך ולא יהיה לך המשכיות, אבל הוא לא המשכיות, הוא לא קשור לסיפור. ובעצם גם בפרק י' ד' שם מתארים את הממלכה, אז בממלכה הוא לא נספר. והנה בעצם אז הסיפור הזה הוא דרך ללא מוצא. קם אבנר ועושה מעשה, לוקח את האדם שלא ראוי ושם אותו על הכיסא. ואיך עושה, אבנר את הדבר הזה? עכשיו תראו דבר מדהים, תראו כמה אינפורמציה אפשר לדעת בקריאה קשובה בפסוקים, אפשר לדעת. מה אתה אומר? אתה נוגע בשאלה רצינית ביותר, מה רוצה אבנר? האם אבנר היה נאמן לבית שאול, או שהוא בעצם חשב על עצמו ורצה למלוך באיזשהו שלב, וכל הסיפור זה היה בדרך שלו למלכות?
לא, אנחנו לא
הוא לא צריך למלוך, אבל להיות האיש החזק בממלכת ישראל זה תמיד טוב.
למה? במיוחד.
בסדר, גמור. בסדר, עוד מעט נגיע לזה. נגיע לסיפור של מדוע באת על פי רגש אבי, אז בואו נחכה עם הדבר הזה. נחכה עם הדבר. אבנר בנר, בואו תשימו לב. באיך הוא ממליך אותו? אני קורא יחד איתכם את הפסוקים. ואבנר בנר, שר צבא אשר לשאול, קודם כל. עכשיו, שר צבא אשר לשאול, זאת אומרת, מה רואים פה? מה הבסיס? נאמנות לשאול, נכון? כבר רואים. נאמן שאול. לקח את איש בושת בן שאול. וואו, מה זה לקח? לקח אותו. רגע, ואיש בושת, מה איתך? אתה הולך, אתה חי נושא את עצמו, לקח אותו, את איש בושת בן שאול. רואים? למה איש בושת? כי הוא בן שאול, לא איש בושת, הוא לא עומד בפני עצמו. ויעבירהו מחניים, כמה פעלים עליו, הוא לא ויעבור מחניים, לא ויעבירהו, זאת אומרת איש בושת, הוא לא, לוקחים אותו, הוא לא הולך מעצמו, הוא לא, אין לו מנוע משלו, בסיפור הזה לפחות. וימליכהו, מי אמור להמליך? העם, מה זה וימליכהו? איפה מצאנו דבר כזה? מישהו ממליך מישהו. וימליכהו, עכשיו תראו כמה ביטויים יש פה. וימליכהו אל הגלעד ואל האשורי ואל ישראל ואל אפרים ואל בנימין ואל ישראל כולו. אז בואו נתחיל. איפה זה הגלעד? בעבר הירדן המזרחי. איפה זה האשורי? גם ואולי יותר רחוק. ואחרי זה, הוא קשורי אולי. אחרי זה ישראל בצפון, אפרים יותר דרומה ואל בנימין ובסוף על ישראל כולו. מה האסטרטגיה שלו? ההיגיון אומר הפוך. תמשך אותו בבנימין, בבית, תתרחב לאפרים, תתרחב לישראל, תתרחב לעבר הירדן, נכון? מה ההבדל? אז התשובה היא פשוטה. אם הוא יבוא לבנימין או לכל ישראל בהתחלה, מה יעשה, מה יקרה? יזרקו אותו מכל המדרגות. אז מה עושים? הולכים לרחוקים ביותר, אומרים פה. אומרים, מה פתאום? אומרים, רק פה, אנחנו רחוקים. כאילו, זה לא לתת לו אחריות של... זה להצליח לשכנע, גם להצליח לשכנע בגלעד, כנראה שזה יותר קל. אולי עם הקשר לבנימין, הלויאליות לשבט. אבל מספיק שהוא לקח קומץ אנשים. אחרי זה הוא בא לאשור, הם בא לאשור, אומרים, תמליכו אותו. אומרים, מה פתאום? אומרים, אבל אלה כבר המליכו. אז תצטרפו אליהם. עכשיו תראו דבר מעניין, אני מגבה את זה בעוד דבר. מה זה וימליכהו אל הגלעד ואל האשורי ואל ישראל? ומשם ואילך, ואל אפרים, ואל בנימין, ואל ישראל. מה מעבר מאל לאל?
זה שטח וזה אנשים.
אל זה הדדי, אל זה לא בסמכות. זאת אומרת, הראשונים, אם היו אומרים, הוא יבוא בסמכות אליכם, היו זורקים אותם מכל המדרגות. אז אומרים, הוא אל. אל הכוונה בידידותיות, זה לא חזק מיד, הוא לא יהיה חזק, הוא יהיה מוחלש, זה בסדר. טוב, בסדר. השניים... מתרחקים קצת עוד, כי אי אפשר להתקרב לפריפריה, זה לא יצליח. גם אל, אל בסדר, אחרי זה אל. אחרי שכבר יש שלושה שהמליכו אותו, באים לישראל, באים לאזור שלנו, עבר הירדן המערבי, ואומרים שם, הוא כבר מלך של כל עבר הירדן המזרחי, אז קחו אותו עכשיו. והמליכו על, כבר נותנים לו סמכות, ובסוף כל ישראל כולה. במילים אחרות, הסיפור הזה זה סיפור של אבנר, זה לא סיפור שחי הנושא את עצמו, ובהתאם אנחנו נראה לאן אנחנו הולכים.
מי זה השבט שלו? למה צריך סמכות להמליך אותו?
למה שיהיה סמכות להמליך אותו?
למה
שלא ירצו,
בנימין?
כי כמו שאמרתי, אנחנו ראינו כבר בהתחלה, שהוא לא סופרים אותו ולא מונים אותו, ועכשיו אנחנו נשים לב תוך כדי האירועים להתנהלות שלו, ועוד מעט תראה אותו כמה הוא בכל מיני נקודות, הוא לא עושה את מה שצריך. זאת אומרת, הוא בחולשה גדולה, וכשאבנר מאיים עליו, הוא רועד מפחד. כאילו הוא נמצא במקום קשה, הוא לא נמצא, אז אני מראה בפסוקים איך הדבר הזה קורה. ולמה בדיוק? צריך לראות את המכלול של האישיות שלו ולהבין. בינתיים רק הזכרנו שעוד לא, שלא מדברים עליו.
מעניין שגם כשדוד, המלכות שלו מתעררת ואומרת על שלום, הוא עובר למחניים, ושם הוא מקבל תמיכה. גם שאול, כאילו, איש בושת.
כן, מחניים זה עוד מקום, זה לא בדיוק אותו מקום, אבל עבר ירדן המזרחי, נכון, כשדוד, אתה צודק, אתה צודק. אבל זה בתקופה אחרת, צריך לדעת. דוד קנה את אמונו.
כן,
נאמנים למלך הקודם, וכל אחד מגיע לשם את השום להסתתר.
אני חושב שזה... שאלה מעניינת. דוד בורח במרד אבשלום, ובעצם אתה אומר, כאילו, יכול להיות שיש משהו בריחוק מהמרכז שמשנה את העמדה של אנשי עבר הירדן. הם לא במרכז והם בפריפריה, והפריפריה הרחוקה הזאת היא מייצרת איזושהי נאמנות מעניין, מעניין. זאת אומרת, שכאילו גם במקום שעבר הירדן המערבי מתנגד, עבר הירדן המזרחי יכול להכיל את הדבר הזה, אבל צריך יותר להעמיק בזה. אין לי הבנה מלומדת לנקודה הזאת. טוב, אז אם כן, ראינו את ההתנהלות של אבנר, וחברים, אנחנו ננסה לעלות הילוך. ויצא אבנר בנר ועבדי ישבושת ממחנה עם גבעונה, אני שואל, למה הוא יצא ומה הסיפור של לשחקו הנערים לפנינו? אז אני רוצה שנראה פה, אבנר יוצא ממחניים, מה זה מחניים? מקום של המלכות. אז הוא בא ממקום המלכות אל גבעון, מה זה גבעון? גבעון זה עיר גבול, זה קצה וממנה כבר אל ג'אבה של היום ליד קבר שמואל, משם זה כבר... ממלכת יהודה, ממש בתפר בין בנימין ליהודה. זאת אומרת, הוא יוצא מעיר הבירה ומתייצב על הגבול. הגבול של שתי הממלכות שיש פה, זה דבר ראשון. כמה אנשים יש איתו? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שמתו לו 360. אז אם מתו לו 360, כמה היו? לא, אם מתו 360, ואנחנו מניחים שלא, זה לא הייתה השמדה המונית, אין סיבה ללכת לזה. במילים אחרות, מאות ואולי אלפים, במילים אחרות, מה הוא עושה? תמרון צבאי קוראים לזה בעברית. הוא לא יצא לטיול של שבת, הוא יצא לתמרון. אז למה כתוב שהוא יצא לתמרון? כי אבנר הוא פוליטיקאי. ואבנר פוליטיקאי, אם היינו לוקחים עכשיו רק את הלימוד על אבנר, לעקוב אחרי הדמות שלו ולראות, זה מדהים, ולראות את הפער העצום בינו לבין יואב, זה שתי דמויות אופקיות. ולכן יואב גם לא מסוגל, יואב ואבנר זה לא מתחבר. יואב לא, אין לו סבלנות, יש לו עין מאוד מאוד נוקבת וקשה ביחס לאבנר, ובואו תראו. אז אם כן, הוא יוצא גבעונה אל המקום, ובעצם מה זה? זה לשים את הצבא בהפגנת כוח קרוב לגבול ולחכות לצד השני ולראות, לראות לאן הדבר הזה בעצם הולך, מתוך איזושהי מחשבה וידיעה שבסך הכל עם ישראל זה עם אחד, והמצב הזה של שני צבאות זה לא נורמלי וצריך להכריע, והוא מבחינתו כמובן רוצה שבית שאול ימשיכו, אז הוא עושה את התמרון הזה, קצת דומה כמו ערב מלחמת יום כיפור, תמרון של צבא שאתה לא יודע למה הם מתכננים, הם מתכננים לתקוף או מתכננים לתמרן, והנה שימו לב, תראו, ויצא אבנר בנר ואבני ישבושת, ויצא, הביטוי ויצא, כאילו אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, זה גם ביטוי שאנחנו אשר יצא, יוצא למלחמה, וממחנה עם גבעונה יוצא ומתייצב, ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו. אגב, ויצא, זאת אומרת, גם ההטייה ויצא עם וו ההיפוך, יצא לשון עתיד עם וו ההיפוך, ופה יצאו בלשון עבר, עבר, אבל הכל כתגובה. ויואב בן צרויה ועבדי דוד מתארים אותם, ואז את המילה יצאו רק בסוף, כאילו הם הגיבו באיחור, כמה ש... אבל הם לא יכולים לתת לו לתמרן לבד ולא לעשות שום דבר, אז הם מייצבים את הצבא, ובעצם יש פה צבא מול צבא. ויפגשו על בריכת גבעון יחדיו. זאת אומרת, הם התיישבו שם, מצד אחד התיישבו מצד שני, ופתאום הם מוצאים את עצמם יחדיו, וישבו אלה על הבריכה מזה ואלה על הבריכה מזה. יש פה יחדיו, ומצד שני כל אחד על בריכה אחת, אבל נמצאים בתוך מתחם אחד, כמעט הייתי אומר. עכשיו, מה זה ויפגשו על בריכת חברון? ויהיו יחדיו. המילה יחדיו היא בלי מילת קישור, היא כמו מתארת את היחדיו במקום טעון, במקום חזק, במקום שאין לו תשתית, לא הדרגתי, אלא מוצאים את עצמם יחדיו, אבל אנשים שעד היום היו צבא אחד, עכשיו בעצם בשני צבאות, אלה עם נשקים של הצבא הזה וזה עם נשקים של הצבא הזה, זה לא שייכים לאותה מערכת, ויש שר צבא אחר לכל אחד. ויאמר אבנר אל יואב, אז יקומו נא נערים וישחקו לפנינו. מה זה? אז אפשר לראות שיש תפיסה של יואב, של, לא של יואב, של אבנר בהמשך, שבעצם לא נוגעים במפקדים, אבל נערים למטה שיריבו, שילחמו למטה. רואים את זה כשהוא נרדף על ידי הסאל, הוא אומר, קח לך, נטה לך על ימינך או על שמאלך, ואחוז לך אחד מהנערים, וקח את הלך הזאת, קח איזה מישהו כבר, מה? לא, איך הרד, יואב אחיך, אם אתה מסבך עכשיו מפקדים משני הצדדים, לא יהיה פיוס, הכל יהיה מסובך, קח איזה נער, תטפל בו. רואים פה, ישחקו הנערים, עשה את דמם של הנערים הפקר, כמו שאמרו חכמים. אבל אני רוצה לשאול, אז אם כן, ישחקו הנערים לפנינו, ויקומו במספר 12. מה זה 12? כוחו של עם ישראל. אז כוח של עם ישראל פה, כוח של עם ישראל. ועל פניו בעצם יש פה איזשהו רצון להכריע מי המכריע, נכון? ואיך אנחנו מכריעים על בסיס מי שינצח. אולי כמו הראש שאומר על כל דאלים גבר, שזה איזשהו ביטוי לדבר הזה. או מי שכוח המלכות שלו חזק, ראוי למלוך, אבל מי ראוי להיות? ויש פה איזה הכרעה. קצת כמו איש הביניים של גוליאת, נכון? שבעצם, למה תצאו לערוך מלחמה? ויחנו באפס דמים. פה זה לא אפס דמים, זה 12 ועוד 12 בכל אופן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, שאלתי אותה. ויקומו ויראו במספר 12. ויפלו, יש פה כל מיני ביטויים, מה זה בראש רעהו? הם רעים עכשיו? הם אויבים! מה זה ויפלו יחדיו? איך מתו 24 ביחד? אם יש דוק רב, מה, אף אחד לא הצליח יותר מהשני? כולם אותו דבר? איך יכול להיות? זה לא סביר. שאלה נוספת, מה זה ויפלו יחדיו? ויפלו! ויהרגו! מה זה ויפלו? מה זה ויקרא למקום? מי זה קרא? כלל ישראל. עם ישראל קרא. וואו, זה מקום גבוה. איך הוא קורא למקום? איך אתם הייתם, איך אתה היית קורא למקום? היו שואלים אותך איך לקרוא למקום. איך אתה היית קורא? חלקת ה...
אש המריבה.
אש המריבה. חלקת הביזיון. חלקת... מה? נכון? משהו, מילה מזעזעת, מילה... חלקת הצורים! צור ישראל וגואלו! מה זה המילה הזאת? איזה מילים יש פה? איזה פרשה לא מובנת בעצם יש פה? ברשותכם, אני רוצה לקרוא אתכם את הפסוק, את הפסוקים. שימו לב. יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו ויאמר יואב יקומו. שני שרי צבאות חרצו את גורלם של הנערים האלה. עכשיו דוקרב. אתם יודעים מה זה דוקרב? מה קורה בדוקרב? כמה זמן לוקח דוקרב עד שיהיה דממה של ניצחון? מה? למה? לא, לא, דוקרב יכול להיות גם לוקחים לוחמים. יכול להיות הרבה זה. סייף, לוקחים בחרבות, תוקע, מוריד רגל, מוריד יד. פה, נכון, פצועים, יש פה, זה נורא והיום. זה הדבר הכי לא יהודי שיכול להיות, דו-קרב של נערים מצד הזה ונערים מצד הזה. הם חשבו, כאילו, חשב, על ידי זה נכריע, ואולי אפילו הצד המנצח, ויתם לנו לעבדים. זה לא כתוב, אבל בסיפור של גוליאת זה נמצא, ופה זה נמצא כאילו ברקע לעצמה, ברקע לאיזשהו חוזק. הרי יש צבא ויש צבא, אני מזכיר. יש צבא שהתייצב, יש צבא שהתייצב, ובעצם יכולה להיות מלחמה. אז אומר אבנר, ישחקו הנערים לפנינו, ולא צריך ללכת למלחמה, אבל יש אש באוויר. היחדיו הזה, זה מזה וזה מזה. יחדיו, זה מזה וזה מזה. זה מראה, זה לא באמת יחדיו, זה יחדיו, זה טעון, זה שני צדדים שבעצם כל אחד יש לו מפקד אחר, ויש לו רצונות אחרים. הסיפור פה הוא טעון באמת. אז בתוך המקום הזה אומרים, ישחקו הנערים לפנינו, ויכול להיות דבר שהוא אי אפשר לתאר אותו במילים בכלל. את הזוועה שיכולה בעצם להתרחש פה, כשנותנים ל-12 נערים מכאן ומכאן, דוק רב, תתחילו להילחם, איך נראים אחרי זה. חברים, מה עשו הנערים? אני קורא להם הנערים הגיבורים. ויקומו. מה זה ויקומו? למה? מה, הם ישנו לפני כן?
כן.
יקומו, זה נקודת מפנה בהרבה מקומות. ותקום דבור, ותקום חנה אחרי אוכלה ואחרי שתו. ותקום נעמי ושתי קלותיה אימה, בכל מיני מקומות. זה נקודה של לקיחת אחריות, נקודת מפנה הרבה פעמים. ויעברו, לעבור, ויעבור מרדכי, ויעס ככל אשר צוותה אסתר. לעבור מעמדה לעמדה. במספר 12 לבנימין ולישבושת בן שאול ו12 מעבדי דוד. ויחזיקו, עכשיו מי מוכן בבקשה להציג? אני רוצה שתציגו שניים, מה היה פה? מי מוכן להיות? תעמדו רגע, מישהו. מיכאל, אתה רוצה לעמוד? ישי, תעמדו רגע אחד. תעמדו רגע אחד. לא, ככה תקראו פסוקים, ככה תראו שפתאום אתם מבינים. לדמיין את הציר. עכשיו בבקשה. ויחזיקו אתם משני הצדדים. בסדר! משני הצדדים. ויחזיקו איש בראש רעהו. בבקשה. איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו. איפה חרבו בצד רעהו? תעשו את זה. חרבו בצד רעהו. לא! ויחזיקו, עוד לא אמרו לכם להתחיל. ויחזיקו, עכשיו אתם מתכוננים. ויחזיקו איש בראש רעהו, תעשה, יפה, וחרבו בצד רעהו, לא, ככה, לא, אל תפגע בו, רק תניח, איפה חרבו בצד, איפה, איזה אורך החרב שלך, נניח שיש לך חרב 5 סנטימטר, 5 סנטימטר, יפה מאוד, וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו. מה ראינו פה? אין דוקרא, אין דוקרא. אין דו-קרב? אז רגע, אבל ישחקו, לא שיחקו, זה משחק, לא היה פה שום דבר. בעצם הם הלכו למשהו אחר. המצביעים אמרו דו-קרב וחשבו שעם ישראל ידרדר את המציאות. שימו לב, זה אבנר הוביל גם את ההמלכה, גם את הצבא וגם את הביטוי הזה, הכל אבנר מוביל. אבל אבנר בעצם הוביל דו-קרב, ו-12 נערים ועוד 12 נערים קמים, מעבירים, אין להם ברירה, יש פה פקודה נוראה, אבל מצד שני הם לא משתפים את הפעולה, והם מחזיקים איש בראש רעהו, וחרבו בצד רעהו, והם רעים ויפלו, ולא ויהרגו. הם נופלים קורבן למה שאמרו המצביעים, ובעצם הם לא, מצד אחד לא שברו את המילה, ומצד שני הם שילמו בחייהם. ועם ישראל לדורותיו קורא להם חלקת הצורים, חלקת הגיבורים, שבעצם ניסו לעצור בגופם את המלחמת אחים שהתחילה, לא הצליחו כמו שנראה, ועדיין קורה ממנה משהו, אבל עם ישראל קורא לזה חלקת הצורים. מה? מה הם עושים?
כאילו, עשו 3-4 וכל אחד
תגר. לא, 3-4 זה מחאה נורא. תבין, יש פה צבא. אנחנו גם לא בדור שלנו. זה דורות שלמות בקרב ולמות בסיטואציה. זה קורה. עוד רגע יואב כועס על אבנר, אז הוא הורג אותו. כאילו, אנחנו נמצאים במקומות שצריך להבין. לא, אני לא... למה אתם צוחקים? זה לא מצחיק, זה כואב. תסתכלו איך דוד, תראו איך דוד מקונן את הקינה על הצד הזה בחומרה רבה ומקלל אותו, אבל אני אומר, זה צריך טיפה לצאת מהמושגים שלנו, לא שאין צדק ואין משפט ואין ברורים. פה יש פה עשה דמם של הנערים, ועל זה שילם בחייו, חז"ל אומרים, מפני מה נענש, על זה שעשה דמם של הנערים. ואת זה מייחסים בעיקר לאבנר. מה שאני רוצה להגיד זה שהיה פה אירוע שיכול להיות נורא, והנערים הצילו את כבוד ישראל. והצלת כבוד ישראל הייתה בכך שהם הלכו לסיפור אחר לגמרי, והסיפור זה לא ישחקו הנערים לפנינו, זה לא דו-קרב, יש פה משהו אחר לגמרי. והמשהו אחר אמור להיות מחאה שאמורה באמת הייתה לעצור, אבל זה לא הצליח, ותהיה מלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא, והנהג אף אבנר ואנשי ישראל לפני אבני דוד, והיו שם 3 בני צרויה, ועכשיו הסיפור עם עשהאל. טוב, אני רוצה להמשיך. למה המשיכה? למה? לא הבנתי.
המלחמה התחילה,
הם חשבו, אם אתם שואלים אותי, הנערים אמרו, אנחנו לא ניתן את התענוג הזה, ולא נלך לשם, וכל הביטויים שראינו מעידים לשם. אבל בכל אופן נהרגו, והאש וישבו יחדיו, ויש שם 2 צבאות במרחק מאוד קצר, ומתו אנשים, ויש מבוכה, ובתוך הדבר הזה, ותהיה מלחמה קשה ביום ההוא. זאת אומרת, כאילו לפעמים אתה מנסה לעצור בפעולה מסוימת, אבל זו פעולה של הריגה, ומישהו, רק תעשה חשבון של מישהו, הרגו לו את הקרוב, הרגו לו את האח, אז הוא, כאילו, זה לא נעצר. ברגע שמתו 24 אנשים, זהו, הסיפור כבר נמצא בתוך מלחמה, ולא הצליחו לעצור אותה, ובעצם גלשה למקומות אחרים לגמרי, וזו המלחמה שעומדת להיות נטו.
לכאורה, ה-24 אנשים האלה, הם לא היו אנשים מיוחדים, הם סתם, ואיך הם יעברו במספר?
נכון.
אנשים, אז זאת אומרת, מה שהם חושבים, זה מה שכל העם חושב. כל האנשים בעם, או רובם, אם הם היו נקראים להיות אחד מה-12 אנשים, הם היו עושים את אותו דבר. כלומר, כל העם לא רוצה להילחם. ומוכן למצוא את נפשו כדי שלא תהיה מלחמה לפי המהלך הזה.
טוב.
השאלה נשארת, איך...
השאלה היא מה?
אז נשארת השאלה, איך זה בכל זאת זה יתפוצץ? אם כל עם באמת לא רוצה להילחם.
תראו, התפוצץ ביום ההוא, ויש פה מלחמה של יום, ואחרי זה הולכת ונרגעת, ויש תיאור שלם של המלחמה. ברגע שיש שני צבאות גדולים, בסמיכות גדולה, ואיש לא אחראי כמו אבנר, אבנר אפשר לראות שהוא מצית את האש חזור והצט. גם בהמשך, אתה תתן את ההצטה של האש. אז זה הולך לאן שזה הולך, הוא זה שהוביל, הוא זה שהוביל, ותהי, תנו לי רגע אחד לראות, ותהי המלחמה קשה ביום ההוא, והינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. גם בסיפור, שימו לב, לא כתוב שעבדי דוד ניצחו אותם, והינגף אבנר, וגם בהמשך, תמיד ותהי המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד. כל הזמן בית שאול ובית דוד. זאת אומרת, אבנר ניגף לפני. זאת אומרת, אבנר מנצח על המלחמה. אבנר מוביל אותה. ואבנר זה הגורם שמצית את האש בכל הפרק. גם בשלבים הבאים אתם תראו, עוד פעם ועוד פעם הוא מצית את האש. טוב, אז לא הצליחו לעצור. בואו ננסה לסגור פה איזשהו מעגל. טוב, הסיפור עם עשהאל הוא מאוד מעניין, נגיד במשפט אחד, אני אגיד משפטים קצרים על כל דבר. רודף עשהאל אחרי אבנר, עשהאל רודף אחרי אבנר, והוא מנסה להניע אותו, אז תעזוב, לא רוצה להסתבך עם יואב, הורגים את, את, את הנערים למטה, לא להסתבך למעלה, אתה מסבך את כולן.
אז אני לא פשוט.
ו... מה?
עשהאל לא עכשיו מפקד, כאילו, אבישי הוא גם סוג של...
נכון, נכון, אז לכן הוא אומר, אז לכן הוא אומר, כן, נכון, אז רואים שעשהאל לא מוכן לשחק את המשחק, הוא אומר מפקדים, כגדול כקטן, כולם אותו דבר, כולם שווים, ואבנר אומר, מה פתאום כולם שווים, לא פוגעים בגבוהים, מה אתה השתגעת, אתה מסתבך איתי, אתה מסתבך עם יואב, עכשיו להסבך אותנו את שתי המלכויות עם יואב, איך הלשון שלו, אני אקרא את זה. בהתחלה הוא אומר, קח לך אחד, אחוז לך אחד הנערים, ולמה אקריך, איך עשה פניי ליואב אחיך? כאילו, אתה מסבך למעלה את הסיפור. שימו לב, בסוף הוא ממשיך, וימיין לסור, ואז ותצא החנית מאחריו, ויפול שם, ויקהו אבנר באחרי החנית אל החומש, עם הקט הוא מכה אותו. עכשיו, קט זה לא כמו ה... הקט של החנית זה לא כמו החנית, נכון? זה חנית, כן. החנית עוברת אותו, ותצא החנית מאחריו. במילים אחרות, איזה מכה זאת הייתה? עם כל הלב, נכון? אז רואים דבר מעניין, שבעצם אבנר, הוא כאילו לא רצה להרוג. הוא לפחות ברמה הרשמית לא רצה להיות התוקף, לא רצה להסתבך. אבל אם הוא כבר הורג, אז הוא הורג. ואת כל כולו השקיע בתוך ההריגה, וחזל אומרים, יכול היה להציל באחד מאיבריו, אשתה, הרי הוא פגע בו, ידע להקות אל החומש, החומש זה המכות המיוחדות, לדעת להקות על החומש זה כמה, 4 אולי פעמים במקרא, מכים בחומש, זה המומחים הגדולים מכים בחומש, והוא מרקה פה בחומש עם הקט, במילים אחרות, יכול היה להיות אחרת, ומכל הלב, ורואים שאבנר פה הוא מצית. אבנר באיזשהו שלב עומד להפסיד, הוא מתקבץ, בני בנימין אחרי אבנר לאגודה אחת יעמדו על ראש הגבעה, ותראו איזה נאום הוא נושא, זה לא יאומן. ויקרא אבנר אל יואב ויאמר, על הנצח תאכל חרב! הלא ידעת כי מרה תהיה באחרונה, ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחורי, וברגע שהוא מפסיד הוא פתאום נושא נאום חוצב לעבוד.
מה זה מרה תהיה באחרונה? זה איום?
מה?
מרה תהיה באחרונה זה נשמע איום.
מה, לא הבנתי, מה?
כשהוא אומר מרה תהיה באחרונה, נשמע שהוא מאיים. שיבוא להגיד תחוס על אתכם אנחנו רגשון פה לבד איזה אגודל. לא.
מרה תהיה בה, על הנצח תאכל חר, אבל לא ידעת כי מרה תהיה באחרונה לכולנו. הוא מהמהם. הוא מהמהם את הסיפור. הוא אומר לכולנו יהיה. עד מתי לא תאמר לעם לשוב? עד מתי? לא תאמר לעם לשוב מאחרי ערכם. איך יואב מגיב? יואב הוא ישר כמו סכין. אבנר הוא ככה. כל הזמן, כל פעם שתראו זה לא יאומן. אז מה אומר לו? ויאמר לו, חי האלוהים, כאילו לא דיברת כי אז מהבוקר נעלה המיש מהלכים. אתה לא מתבייש? מי הביא את כולם? מי, כל מה שיש פה, מי גרם את זה? אני גרמתי? אתה גרמת ואתה עכשיו נושא נאומים על הנצח תאכל חרי ו... נכון? רואים פה זה לא יאומן, כאילו. ו... ויתקע יואב השופר, ובכל אופן יואב מתעלה על עצמו, ויתקע בשופר ויעמדו כל העם ולא ירדפו עוד ולא יספו עוד להילחם. אבנר הלכו כל הלילה, ויש פה, הלכו בערבה כל הלילה, הוא הלילה של אבנר. שימו לב, יש פה הרבה נקודות שמראות, הלילה של אבנר, ויואב שר מאחרי אבנר ויקבוץ את כל העם, ויפקדו מאנשי דוד 19 איש ועשאל, ומצד שני 360 מתו ויסו את עשאל ויקברו וכו' וכו'. ותהי המלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק, ובית שאול הולכים ודלים.
יואב פוקד את העם שירות כמה נסרים, אבנר זה לא מעניין אותו.
יואב פוקד את העם.
יואב פוקד את העם לפני שהוא הולך, פוקד את העם ורואים חסרים 19 שהוא עשה. אבנר לא שם את העם, מה אכפת לפעם שמתו. כתוב שעבדי דוד ייגעו מבנימין 360 איש.
נכון, נכון, נכון. טוב.
מה הלילה?
מה לעשות עם השעה? רוצים פעם אחרת? בואו נסתכל רגע אחד. פרק א' ב' הם יותר ארוכים מהשני פרקים הבאים.
איזה פרק סיימנו עכשיו?
ב'.
אז אולי נעשה בלילה ב' 9 ביום שישי?
מספיק.
זה בסדר?
כן.
אז בלילה ב' 9 או שמה?
יש לי מתחילות להיות לי... מה?
יש
לי
שני פרקים.
כמו שהיו בעיה, כמו שהיו בעיה, שאתה משאלה הפרקים.
מה אתה אומר?
לפחות את שיעור ביום.
טוב, אבל שני הפרקים סיימנו.
זה פרקים
טובים. מה?
פרק ד' הוא קצר, פרק ד' הוא קצר.
כן, פרק ד' קצר, לא, אפשר יהיה ברגע ב9, כן, בחצי שעה נסיים את שני הפרקים האלה ביום שישי, ונעבור לארבע פרקים הבאים. מן הסתם יהיה חסר עוד אחד. השבוע מה יש לנו? עיון שלי או שאין? אז השבוע זה המשך ליבון, אז יהיה לנו קצת יותר מזה. טוב, כל החמש דקות האחרונות אתה מוזמן ל...